אנחנו עסוקים כאן במעלותיה של ארץ ישראל, כפי שהוזכרו על ידי רבותינו. ואנחנו הגענו למשהו כמו 8 שורות מלמטה, איפה שכתוב, ולזה יש להוסיף מה שאמרו, הערה 11, מה שאמרו, אין דנין דיני כנסות אלא בארץ ישראל. אז מה אין דנין דיני כנסות? יש לבית דין סמכויות לדון בדיני ממונות. אבל רק בארץ ישראל ניתן לדון בדיני כנסות. מה זאת אומרת? אם אדם גזל את חברו, מה הדין אומר? מה צריך לעשות? פעם רביעית, אני כבר מדלג לפעמיים השנייה והשלישית, פעם רביעית, אדם שגזל את חברו, מה צריך לעשות? לשלם, יפה. זה לא מסכים, אתה מסכים עם זה? נו, אז מה לא אמרתם? אני שאלתי, מה? זה נכון, זה לא מספיק, אתה אומר. טוב, אז אדם שגזל את חברו צריך לשלם, בסדר? מה זה גזל? מה זה לגזול? לקחת מה? מה הוא שלו? בגלוי. עכשיו אם הוא עושה את זה בגניבה, בגניבה הכוונה בסתר, גנב, לא גזל, גנב. כמה הוא צריך לשלם? פי שניים, נכון? הפעם הראשונה זה הממון. הדבר השני שהוא צריך לשלם, הכפל, מה שנקרא, זה כנס. כנס שכנסה אותו התורה. הרי על פי ההיגיון הטבעי הייתי צריך לומר, טוב, גזלת, תחזיר מה שגזלת. זה שאנחנו מטילים עליו לשלם כפל, זה כנס, נכון? אז ההלכה אומרת ככה, בארץ ישראל דנים את הדין הזה, בחוץ לארץ רק את הקרן, לא את הכפל. הקרן זה הדבר עצמו. כן, קרן וריבית, כן, אז קרן וכפל. אז צריך לשלם את הקרן, לא משלמים את הכפל בחוץ לארץ. אבל זה לא משלמים. לא שלא צריך לשלם, אלא שבדין לא מחייב בזה. כלומר, עוצמת המשפט משתנה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. בחוץ לארץ דנים רק מה שנצרך לשם תיקון העולם, שהעולם לא יישחט. בארץ ישראל הדין הוא גם גילוי השכינה. ולכן שמה ההלכות הן בשלמותן, ובחוץ לארץ לא. בסדר? טוב. מה? מה זה משנה? לא, זאת אומרת, זה לא נוגע לדיון בכלל. בסדר? לכן אני מסרב לענות על זה. בסדר? ולמה אני מסרב? כדי שתהיה ממוקד בנושא. הנושא הוא ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. לא אכפת לי על מי זה חל, לא חל וכו'. בסדר? טוב. והרבה מאמרים, וכן מה שאמרו שלא יצא העבד לחוץ לארץ, והרבה מאמרים כיוצא באלה. למשל אם אדם יש לו העבד, העבד חייב במצוות או לא? עבד כנעני גוי, חייב, חייב כמו כל המצוות שאישה חייבת בהם, העבד חייב בהם, בסדר? עכשיו העבד צריך לשמור שבת או לא? צריך, נכון? חייב לשמור שבת. זה מדאורייתא. למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. אז אם כן, עבדים צריכים לשמור שבת. עכשיו, אם יש לי עבד ואני מוציא אותו לחוץ לארץ, מה ההלכה אומרת? יצא לחירות. אסור לי להוציא עבדים לחוץ לארץ. כן? כלומר, מעלתה של ארץ ישראל היא כזאת, שאם אני מוציא את העבד לחוץ לארץ, אני פוגע בו. ולכן, חכמים הפקיעו את הבעלות של האדם על עבדיו, ברגע שהוא מוציא אותם לחוץ לארץ. בסדר? וכן אמרו, אווירה דארץ ישראל מחכים. זאת אומרת שאדם מגיע לארץ ישראל, הוא קונה מעלה מיוחדת בחוכמה. יש אחד מגדולי הפוסקים, החתם סופר, מתכתב עם אחד מרבני ירושלים. והוא אומר, מה שכתבתי לא לגמרי ברור לי, אבל אין שום ספק שכאשר המכתב שלי יגיע לאוויר של ארץ ישראל, הדברים יתעלו ויתבררו יותר. כלומר, כאילו האוויר פועל על האותיות של הנייר. זה מה שנקרא, אווירה עד ארץ ישראל מחכים. ומאהבתם לארץ, אמרו, כל המהלך 400 בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שימו לב איך רבי יהודה הלוי מסביר את המאמר הזה. מאהבתם לארץ אמרו. אז זה אמיתי או זה לא אמיתי? אבל איך, אז למה זה מאהבתם לארץ? תגיד, שאמרו שהמהלך בארץ ישראל, כאילו שרק מתוך החיבה המיוחדת לארץ ישראל אפשר לומר משפט כזה. שכל המהלך בא 400 זוכה לחיי העולם הבא. אני חושב שכוונתו היא לומר שחכמים כל כך הבינו מה זה ארץ ישראל, שבשבילם להיות בארץ ישראל זה לזכות לחיי העולם הבא. הבנתם את החידוש? טוב. זה באמת. זה כמו שלמשל רבי עקיבא אומר שדור המדבר, דור המדבר, אין להם חלק לעולם הבא. שמעתי הסבר. מה זה דור המדבר, אין להם חלק לעולם הבא? כי הם כבר זכו לזה. דור המדבר זה היה העולם הבא. אז גם מי שבארץ ישראל, זהו בגן עדן. כן? או כמו ששאלו, כשהרב קוק היה בחור צעיר, למד בישיבת וולוז'ין, בליטה, אצל הנציב מוולוז'ין. שאל אותו הנציב, נו, איך בישיבה? הוא ענה, כמו בארץ ישראל. למרות שהוא מעולם לא היה בא. בסדר? יש לתלמידי רבי נחמן ברסלב הגיעו לארץ. יש מתלמידיו של רבי נחמן שהגיעו לארץ. והם שלחו מכתב לרבי נתן, תלמידו של רבי נחמן. אמרו לו, הגענו לארץ ישראל וראינו שזה אדמה. היה בשבילם קשה. בסדר? ומה שיש לפעמים עפר של ארץ ישראל, הרי היו קונים שקיות בחוץ לארץ, שקיות של עפר ארץ ישראל, מה היו עושים עם העפר הזה? יודעים מה היו עושים עם העפר הזה? כשהיו קוברים בן אדם, היו מניחים מתחת לראשו קצת מהעפר של ארץ ישראל. אנשים היו מחביבים את זה מאוד. אבל העפר הזה היה עפר לבן. אז כתבו תלמידי רבי נחמן, ומה שיש עפר לבן שמוכרים בחוץ לארץ, זה רק בגלל שיש מקום אחד ששמע עפר הוא לבן. אבל כל שאר הארץ נראית כמו האדמה של חוץ לארץ. איך זה יכול להיות? וענה להם רבי נתן שלא ידאגו. כי רק חיצוניותה של הארץ נראית אדמה, אבל באמת היא למעלה למעלה מכל העולמות. ואפילו האוויר, אפילו השמיים של ארץ ישראל, זה שמיים אחרים. כן? אם כבר אנחנו מדברים על רבי נחמן, יש סיפור שרבי נתן מספר. שפעם אחת רבי נחמן נתן דרשה, ובדרשה הזאת הוא הסביר שזה חשוב מאוד לעלות לארץ ישראל. והוא אמר, אל תחשבו שזה כל כך קשה, היום יש אוניות, ודיליג'נסים, והדרכים לא כל כך מסוכנות כמו שפעם, אז כולנו יכולים לעלות לארץ ישראל. ובדבר הזה רבי נחמן העריך הרבה, ודרש בעריכות. בסוף הדרשה ניגש אליו רבי נתן, ואמר לו, רבינו, כשאמרתם ארץ ישראל, למה התכוונתם? הבנתם את השאלה? הבנת את השאלה? אז למה, אני רואה בפנים שלך שאתה לא מבין, אז למה אני מנצן שיעור, כדי שאתה תשב בשיעור ולא תבין? אני חוזר, רבי נחמן ברסלב, שמעת עליו? אוקיי. הוא נתן דרשה שבה הוא הסביר שכולנו צריכים לעלות לארץ ישראל. עד כאן ברור? כן. היה לו תלמיד רבי נתן, עד כאן ברור? התלמיד ניגש לרבי נחמן ואמר לו, רבינו, כשאמרתם ארץ ישראל, למה התכוונתם? הבנת את השאלה? לא. הוא חשב שכשרבי נחמן אומר ארץ ישראל, הוא מתכוון לאיזושהי מדרגה רוחנית עליונה. ולכן הוא שאל, כשאמרתם ארץ ישראל, למה התכוונתם? עכשיו הבנת את השאלה? יפה. היה כדאי לברר? אם לא, היית ניסה סתם בשיעור ולא מבין, חבל. טוב, הבנת את השאלה? הבנת את השאלה? יפה. ואז הוא כותב שם שרבי נחמן צעק וענה, כוונתי כפשוטו, שיעלו לאותן הבתים ואותן החצרות שבירושלים, חברון, טבריה, צפת, ושכל ישראל יגיעו לשם. אז כותב רבי נתן, אז הבנתי מכותלי דבריו שכוונתו שנהיה כולנו בארץ ישראל. הבנת מה שהוא אמר? מה הוא אמר? מכותלי דבריו, כלומר כאילו יצא מתוך דבריו שהוא רוצה שנהיה בארץ ישראל. אחרי שהוא דיבר שעה על זה שצריך לעלות לארץ ישראל. נכון, הבעיה היא ככה, שתלמידי רבי נחמן היו עוד יותר גרועים מתלמידי מכון מאיר, שהם לא רצו לקשול שום דבר, ואז הם שמעו, רבנו אומר ארץ ישראל. קשיבו, עכשיו, מה שזה אומר, זה שרבי נחמן היה יכול לדבר שנים על גבי שנים על ארץ ישראל, ואף אחד לא היה מבין, אלמלא השאלה של רבי נתן, שכשהוא אומר ארץ ישראל, הוא מתכוון לארץ ישראל. בסדר? טוב, עד כאן ברור? יש ספר של חסידי ברסלב שנקרא ספר ארץ ישראל, שבו כל הסיפורים האלה מובאים, אבל המקור זה בספר אחר, אני לא זוכר בדיוק. כן, אבל ככה רבי נתן מספר. כן. הוא עלה בעצמו, הוא לא צריך שיעלו אותו. בן אדם שמת, קשה לו להגיד, להעלות את העצמות שלו. הוא כבר מת. אבל הוא עלה לארץ. הוא עלה לארץ. כן. זה, ודאי שהוא לא התכוון לזה. כל אדם אחראי על כל הטעויות שעושים מסביבו, הוא לא אחראי, מה? טוב. אבל מה שאני רוצה לומר, אצל רבי נחמן רואים שארץ ישראל תופסת מקום מרכזי מאוד בהגות שלו. כן? טוב, וכן אמרו אווירה דארץ ישראל מחכים. הרי רבי נחמן עד כדי כך אמר שמי שיעלה על קברו, אז הוא ישתדל בשבילו, נכון? בשמיים. הוא אמר שקדושת, שהמקום שלו יהיה כמו בחינת ארץ ישראל. אז אם קברו כמו ארץ ישראל, אז מה יותר גדול? ארץ ישראל, זה מה שהוא אמר. לכן ודאי שהוא לא התכוון שאדם יצא מארץ ישראל לקברו. לא יעלה על הדעת. טוב. ומאהבתם לארץ אמרו, כל המהלך בארץ ישראל, 400 בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ורבי זירא, אשר מתוך השתוקקותו לבוא לארץ ישראל מיד, התעקש לעבור ברגליו בנהר, משלא מצא כלי שיט, ענה למין שתמה על זה, דוכתא דמשה ואהרון לזחולה, מי אמר דזכן עליה. כן, ברור. אז נתראה שאנחנו רואים את ההשתוקקות העצומה של רבי זירא לעלות ארץ ישראל. אין שום צורך שאתרגם את המשפט הזה האחרון, כי אתה היחיד שלא הבין אותו. אז בוא נשאל, בוא נע, עותניאל. מה פירוש המשפט בארמית שקראנו? יש לו תורגם ברוסית, יפה, יפה. טוב, אז אתה פטור. רבי זירא הגיע לארץ ישראל, הגיע לירדן. הוא רצה לעבור את הירדן ולא הייתה מעבורת. אז הוא קפץ למים. כיוון שהוא קפץ למים, היה שם איזה מין, כלומר נוצרי, שהסתכל על רבי זירא ואמר, מה קרה לך? אתה לא יכול לחכות עד שיסדרו את המעבר? אמר, מקום שבו משה ואהרון לא זכו, מי אומר שאזכה? דוכתא דמשה ואהרון לה זכולה, מי ימר דזכנה לה? זה ארמית פשוטה. טוב, עכשיו, מה זה הסיפור הזה שרבי זירא כל כך פחד שהוא לא יעלה לארץ? אתם יודעים למה רבי זירא פחד? הייתה לו סיבה מיוחדת לחשוב שהוא לא יוכל להיכנס. אסור לו? אסור לו. איזה אסור לו? כן, אז זה רב יהודה, לא רבי זירא. אז בסדר, אבל הוא חושב לא כמו הרב שלו, אז הוא עולה לארץ אל הארץ, מה הבעיה? אלא, מה?
לא
אהבו את הבעיה, הוא עכשיו עולה לארץ, מה הבעיה? אלא הוא זה, רבי זירא הוא זה, שאמר בתלמוד במסכת כתובות, שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא לעלות לארץ, בהמוניהם. אז הוא ידע שהשתמשו במאמר שלושת השבועות, לעתיד לבוא כדי לרפות את ידי ישראל מלעלות. ולכן הוא חשש שזה יעמוד לרעתו. במיוחד שהוא רואה שפתאום אין מעבורת, אז הוא חושב אולי מהשמיים לא נותנים לו. כן. זה הסיפור של רבי זירא. יש ו... כן. כי הוא חשב את זה. זה כתוב בתלמוד כי רבי זירא אמר את זה. אם רבי זירא אומר את זה, אז למה שהתלמוד לא יכתוב? לא, אז העניין הוא כזה, יש במדרש רבה, יש מדרש שיר השירים רבה, משהו שלא כל כך מוכר. שרבי זירא היה הולך בשוק בבבל, והיה שם תגר שמחר ירקות. והתגר הזה היה מארץ ישראל. רבי זירא קונה אצלו ירקות, וכשהוא שוקל במוזניים, אתם יודעים, מוזניים של פעם, משני כפות, הוא אומר לו, תשקול טוב, אה? הוא אומר, כאילו חשד בו, שהוא לא שוקל כמו שצריך. המוכר התעצבן, אמר לו, לך בבלי אחד, שאבותיך לא עלו לארץ. ואז רבי זירא אמר, מה גירויים אבותיי מאבותיו? מה לא בסדר שלא עלו לארץ? ואז הוא הלך לבית המדרש, והוא שמע בבית המדרש את רבי שלה. שרבי שלה היה דורש ואומר, אם חומה היא נבנה עליה תירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז, אם עלו כחומה, היו נמשלים ככסף שאין הרכב שולט בו. עכשיו שעלו כדלתות, נמשלו לארז שהרכב שולט בו. ואז אמר רבי זירא, יפה אמר לי אותו תגר. ואז הוא עלה לארץ. זאת אומרת, הוא חזר בו מהשבועות. אז יש לנו רבי זירא שלפני חזרתו בו, ורבי זירא שאחרי חזרתו. בעיה. אז כנראה שהוא חשש מהדבר הזה. אגב, יש לזה קצת ראייה. הגמרא מספרת שכשרבי זירא עלה לארץ ישראל, הוא התענה 100 תעניות כדי לשכוח את תורת בבל, כדי שייכנס בליבו התלמוד של ארץ ישראל. עולה השאלה, הרי לא מצאנו ששאר החכמים כשהיו עולים לארץ ישראל היו מתענים כדי לשכוח את התלמוד הבבלי שלהם. לשכוח. הרי כל השוכח דבר אחד ממשנתו מתחייב בנפשו, נכון? ואינו מתחייב בנפשו, אלא אם כן יושב ומסירן מליבו. אז זה בדיוק מה שעשה רבי זירא, הסיר מליבו את התלמוד הבבלי. אלא הכוונה שרבי זירא רצה להסיר את הדבר הזה מליבו. ואת השלושת השבועות, כן. נגיד ככה, יש שם רב יהודה ורבי זירא ורבי יוסף ברבי יהודה ורבי לוי. אלה הם ארבעת האמוראים המוזכרים בסוגיה הזאת ביחס לשבועות. אבל המרכזי הוא רבי זירא בסוגיה. כן? הוא לא היחיד. מי שהייתה, מכיוון שזאת הייתה דעתו, אז הוא חזר בו. טוב. אמר הכוזרי. עכשיו, אחרי כל הנאום הארוך הזה, כן, סך הכל, מאז עמוד סמך א', עד סוף עמוד סמך ב', רשימה ארוכה של מאמרים על מעלתה של ארץ ישראל. אז עולה פה שאלה קשה. אם ארץ ישראל זה כזה חשוב? נכון. אמר הכוזרי, אם כן. הלא עובר אתה על מצווה המחויבת לפי תורתך, אם אינך עולה אל המקום ההוא, ואינך עושהו בית חייך ומותך. אם כי אתה אומר, רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ומאמין כי השכינה תשוב לשכון שם. ולולא היה על הארץ הזאת בלתי עם יתרון זה שהתמידה בה השכינה במשך 900 שנה, מן הראוי היה כי תיכספנה הנפשות לעלות אליה, למען תזדקחנה בה, כאשר יקרה אותנו ביחסנו אנו אל מקומות הצדיקים והנביאים. על אחת כמה וכמה בהיותה שער השמיים. דבר אשר הסכימו עליו כל האומות. כך מאמינים הנוצרים, כי אל הארץ הזאת תקבצנה כל הנשמות, וממנה תעלנה השמיימה. ואף אנשי האסלאם מאמינים כי הארץ הזאת היא מקום היעלות. רצוני לומר, המקום אשר ממנו הועלו הנביאים השמיימה. והיא המקום אשר אליו יקבצו כל בני אדם לעמוד בו למשפט החרוץ. וכל בני אדם מכוונים בתפילה אל המקום הזה, ולכולם הוא מקום עלייה לרגל. מעניין, למה הוא צריך להביא ראיות מהנוצרים והמוסלמים?
כל שכן,
יפה. זאת אומרת, אם הנוצרים והמוסלמים מרגישים את זה, אז סימן שגם אתה צריך להרגיש את זה. כן? כלומר, זה הכוונה. הם לא מפעלים מכיוון ירושלים, אבל הם עולים לירושלים, לרגל. אגב, ירושלים נקראת באסלאם הקיבלה הראשונה. קיבלה, כוונה, מקום כיוון התפילה. כידוע, ירושלים לא מוזכרת בקוראן, אבל היא מוזכרת בדרך רמז, שכתוב שמוחמד שינה את כיוון התפילה לכיוון מכה. מה זה שינה את כיוון התפילה? סימן שלפני כן הם מפעלים לכיוון אחר. המסורת המוסלמית אומרת, היו מפעלים לכיוון ירושלים. ואחר כך שינה מרדכי, יש לו איזה, שמוחמד, יש איזה מסגד במדינה שנקרא על קיבלתיים. כלומר, מקום שני כיווני התפילה. הוא עשה טקס רשמי שבו הוא שינה את כיוון התפילה מירושלים למכה. אז זה סימן שהוא מלכתחילה ייחס, חשיבות מיוחדת לירושלים. נכון? עד כדי כך שיש הסיפור בקוראן על מוחמד שעולה עד אל-אקצא, אל המסגד הקיצוני. עכשיו לא כתוב איפה זה המסגד הקיצוני הזה, אבל המסורת המוסלמית אמרה אחר כך שהכוונה לירושלים. לכן יש מסגד אל-אקצא בירושלים, על הדבר הזה. בסדר? אז... כן. בהר הבית הם מפללים כשהם מפנים את אחוריהם אל כיפת הסלע, לכיוון מסגד אל-אקצא הדרומי. יותר מזה, כאשר עומר הגיע לירושלים, אז השאלה שעמדה, הוא הגיע להר הבית, השאלה היא איפה לבנות את המסגד. והיה איתו לוחם, אחד הלוחמים שהיו איתו, היה יהודי לשעבר שהתאסלם, והוא אמר שצריך לשים את המסגד מצד צפון של הר הבית, כדי שהמתפללים יתפללו גם אל מקום המקדש של היהודים וגם אל מכה. ועומר אמר לו, רואים שלא השתחררת מיהדותך. והוא לא הסכים, ושם את המסגד בדרום, כדי שיתפללו דווקא לכיוון מכה ולא לכיוון המקדש. בסדר? זה המסורת של החדית' שלהם, זה לא אנחנו המצאנו את זה. מה דיברתי על כל זה? אבל בכל מקרה, ירושלים הייתה משמעותית גם עבורה. אגב, אני רוצה לגלות לכם סוד. אתם יודעים שתמיד אנחנו מנפנפים בזה שבקוראן ירושלים לא מוזכרת. נכון? נכון או לא? יש אפילו, יש, אם מתהלך ברשת, יוטיוב אחד על ראיון עם פרופסור מרדכי קדר לרשת אל-ג'זירה, ששם העיתונאי המוסלמי אומר לפרופסור קדר, אתה לא תוכל למחוק את ירושלים מהקוראן. ואז מרדכי קדר עונה לו, ירושלים לא מוזכרת בקוראן. אז הוא בהלם, כי זה נכון, היא לא מוזכרת בקוראן. עד כאן הסיפור שאנחנו מנפנפים. עכשיו, מה שאני מבקש לשמור בסוד, ירושלים לא מוזכרת בתורה. כן. בסדר. בנח, כן. אבל בתורה היא מוזכרת הרבה. בדרך רמז גם כן. המקום אשר יבחר השם. המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. זאת אומרת שבעוד שהקוראן מזכיר את ירושלים בשלילה, המקום שכבר לא משתחווים אליו, כן, זה שייך לעבר ולא לעתיד, עבור התורה ירושלים זה העתיד, לא העבר. המקום שיבחר השם.
יש בנח גם מקום שלא מתפללים לכיוון ירושלים,
נכון. נכון. בנח לא אמרתי שלא. זה לא צריך את ספר דניאל, גם בספר מלאכים זה כתוב. והתפללו אליך דרך הבית הזה. נכון? שלמה אומר את זה. טוב. אז איפה היינו? אגב, מה שהוא אומר כאן שבכל הנשמות עולות דרך ארץ ישראל, ושהמשפט של יום הדין הגדול יהיה בירושלים, בעמק החרוץ, או נקרא בספר ספר יואל, נקרא עמק יהושפט, נכון? עמק יהושפט. הגיעו הצלבנים לירושלים וחיפשו איפה עמק יהושפט. כן, מצאו את הראש של הקדרון, איפה שהקדרון מתחיל, אמרו שם זה עמק יהושפט. איך הם דיברו, באיזה שפה הצלבנים? צרפתית. איך אומרים יהושפט בצרפתית? ג'וזפט. אז אבל לפי איך שהם ביטאו את זה, אז הם אמרו ג'וזפט, ג'וזפט. אמרו עמק ג'וזפט. ואז אחר כך באו המוסלמים, כבשו את זה מהצלבנים. אז קראו למקום וואדי ג'וז. וואדי ג'וז. באו הישראלים, כבשו את ירושלים במלחמת ששת הימים, ואז שינו מוואדי ג'וז לנחל אגוז. כן? ככה במפות, פחות כתוב, נחל אגוז. וזה וואדי ג'וז, בצפון לעיר העתיקה. כן. טוב, אז הכל מתחיל מעמק יהושפט. אם כן, מסביר כאן מלך כוזר לחבר, אין קריעתך והשתחווייתך ניחך, כי מעשה צביעות. או עבודה שאין עימה כוונה. והנה, אבותיכם הראשונים היו בוחרים לדור בה יותר מבכל משכנותם, והעדיפו היות גרים בה מהיות אזרחים במקומותם. אם כי אותה השעה לא הייתה השכינה שוכנת בה ולא נגלית שם. כלומר, אתה יכול להגיד, יש מעלה לחיות בארץ ישראל רק כשהשכינה שורה שם. לא, אתה רואה שאברהם, יצחק ויעקב רצו לגור בה, למרות שהשכינה עוד לא שרתה שם. כי הייתה אז הארץ מלאה זימה וזוהמה ועבודה זרה. בכל זאת, לא התאבו כי אם נדבק בה. ולא היו יוצאים ממנה בשנות רעב כי אם ברשות מת האלוה. כן, שהקדוש ברוך הוא מרשה ליעקב לצאת לחוץ לארץ בגלל הרעב. לגבי אברהם זה לא לגמרי מפורש. ויצחק כתוב מפורש, הקדוש הוא לא הרשה לו. ואז היו מבקשים כי תעולנה עצמותיהם אליה. כן? כמו שיוסף אומר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי. כן.
השכינה לא תמיד בארץ ישראל,
לא
תמיד הייתה?
האם השכינה לא תמיד בארץ ישראל או לא תמיד הייתה? זו מחלוקת בין הרמב״ם לרעבד. הרמב״ם אומר שכינה לא זזה במקומה. הרעבד אומר לא, זה משתנה. מי צודק?
שני.
הרמב״ם מדבר אופן עקרוני, הרעבד מדבר בעוצמת ההופעה. יש לזה השלכה הלכתית. לפי הרמב״ם, בית המקדש נשאר בקדושתו עד היום, ולכן ניתן לומר שלפי ההלכה של הרמב״ם, בית המקדש לא חרב עד היום. ולכן צריך להקריב את כל הקורבנות גם היום. בסדר? לפי הראב"ד זה משתנה. כן? בזמן שיש גלות, בזמן שחרב המקדש, שכינה הסתלקה, ולכן לפי דעת הראב"ד הנכנס להר הבית היום אינו חייב כרת, גם אם נכנס בטומאה. כן? זה ההבדל בין הנטייה של המקובלים לבין הנטייה של הרציונליסטים. הרמב״ם שהוא מהרציונליסטים לא רואה שינוי בהופעה האלוהית, ואילו הראב"ד שהוא מהמקובלים כן חש את הדבר הזה. הוא כותב בעצמו, כך נגלה לי בסוד השם נראהו. מדרגות מדרגות, של... לא, דווקא לא. לפי הרמב״ם, קדושת ארץ ישראל בטלה עם כיבושה על ידי הגויים, ואילו קדושת המקדש לא בטלה. הראב"ד אומר את ההפך הגמור, שקדושת הארץ לא בטלה וקדושת הבית בטלה.
אבל האם על פי הרמב״ם כשכבשנו מחדש?
הרמב״ם לא ידע שכבשנו מחדש, כי הרמב״ם מת לפני שכבשנו מחדש. זאת שאלה יפה, אבל היא לא שייכת לשיעור, אני לא אדון בה. ככה. בסדר? לא, באמת, אי אפשר ככה להיכנע לי כל לחץ. כן. במדרש. לא זזה. והיא בכל זאת זזה קצת. כן, גם הראב"ד לא חושב שמותר סתם ככה להיכנס אל המקום ההוא. אלא שהראב"ד אומר, לא חייב כרת. אז אבל אם יש בכל זאת איסור להיכנס, סימן שמשהו בכל זאת נשאר שם. עכשיו אם אתה אומר, לא זזה שכינה מהכותל המערבי, סימן שלפני כן היא הייתה בכל הכתלים ובכל השטח. אז זאת אומרת, משהו יצטמצם שם. גם לפי המאמר הזה. זהו. אבל נשאר בכותל המערבי. יש להם כותל מערבי של מה? של הר הבית, של העזרה? כן? זה לא ברור. יש כותל מערבי של עזרה היום, אנחנו לא רואים אותו. לא קיים. לפחות לא יודעים בדיוק איפה הוא. כן? טוב. אמר חבר. אכן. מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר. תרגום, אני לא בסדר. כי אמנם חטא זה הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוה לבית השני עירוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. הנביא זכריה אומר שהנה הקדוש ברוך הוא חוזר להשכין את שכינתו במקומה של השכינה, נכון? וזה לא התקיים. לא שרתה שכינה בבית שני. יש את השאלה, איך הנביא אומר שתשרה שכינה, וחכמים אומרים לא שרתה שכינה?
הנביא אמר לפני ואנחנו אומרים אחרי.
כן, אבל בכל, אם הנביא אומר שזה יקרה, זה צריך לקרות. נאמר ככה, אפשר להגיד את זה, אבל אני אגיד יותר פשוט. בבית שני שרתה שכינתונת. איזה פיפס כזה, כן? שכינה פיצי. אז זה היה משהו, אבל לא אותו דבר, כמו בבית ראשון. בסדר? כי העניין האלוהי עמד לחול עליהם כבראשונה. אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה. אבל רק מקצתם נענו, ורובם, והחשובים שבהם, נשארו בבבל. איש יהודי היה בשושן הבירה. מה הוא עושה שם? זה אחד התירוצים. בכל מקרה, זה מעלה שאלה. למה הוא לא בארץ ישראל? שליחות. אז זה מעלה שאלה. למה הוא צריך שליחות? אם כולם היו עולים לארץ, זה לא היה צריך שליחות. כן? אלא קרה משהו. קרה איזה מצב של שפלות. אז התחיל התהליך של שיבת ציון ולא הושלם. מה קורה באמצע? נו, ואז מה קרה? נו, ואז מה קרה? ואז מה קרה? ואז מה קרה? הייתה שואה שנמנעה, אבל הייתה סכנה של השמדה. נגזרה גזרה, נכון? המן דאג לזה שכל היהודים יושמדו. הייתה לו תוכנית, נכון? אז בעצם, האם יש ספר בתנ"ך שמדבר על השואה? כן, יש ספר בתנ"ך שמדבר על השואה. זה מגילת אסתר. שואה שנמנעה. כלומר, יש לנו גם שם הסבר מתי שואה עלולה להגיע, ויש לנו גם הסבר כיצד אפשר למנוע אותה. מתי עלולה להגיע? כשמתחיל מתחיל תהליך שיבת ציון ולא מושלם, בדיוק כמו שקרה במאה ה-20, וכיצד אפשר למנוע? לך כנוס את כל היהודים. אם אתה לא כונס את כל היהודים, אז מישהו אחר מכנס אותם ברכבות. מובן? זאת אומרת, יש לנו תיאור מדויק איך זה עובד. לכן התורה אומרת, זכור את אשר עשה לך עמלק. למה זכור? אם זה תהליך קבוע שעמלק תוקף אותנו, לא צריך לזכור. אנחנו כל הזמן קורה. אבל זה קורה בזמנים מסוימים בהיסטוריה בלבד. לכן אתה צריך לזכור מתי זה קורה, כדי שתהיה מוכן. זכור את אשר עשה לך עמלק, מה המשך? בדרך. כשאתה במצרים, עמלק לא יכול לעשות לך שום דבר. כי פרעו לא ייתן לו. פרעו מגן עלינו. כשאתה בירושלים, עמלק גם לא יכול. מי הוא נגד צהל? אבל בדרך, אתה כבר לא אצל פרעו, ואתה עוד לא בירושלים. אז בא עמלק. מסוכן. בסדר? תהליך של חולשה. אז זה בעצם מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי. נכון? נשארו בבל, מסכימים לגלות ולשיעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומההסכם. ויתכן כי על זה רמז שלמה באומרו, אני ישנה וליבי ער. קינה את הגלות בשם שינה, ואת התמדת הנבואה בקרבם בשם לב ער. ובאומרו, כל דודי דופק, כיוון לקריאה אשר יקראם האלוה לשוב לארץ. על ידי כורש, הצהרת כורש, היא זו שהיא מהקריאה של הקדוש ברוך הוא. המילים שראשי נמלה טל, הן כינוי לשכינה היוצאת מצל קורת המקדש. למה השכינה נקראת טל? ראשי נמלה טל. אז בזוהר יש הסבר שיוד כוו, אם כותבים את זה אותיות שלמות, זה בגימטריה טל. ראשי נמלה טל. פשטתי את כותנתי. אז זה מה כתוב שם. אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק. פתחילי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. כל מיני ביטויים, לרצות אותה, שהיא תקום מהמיטה, לפתוח לו את הדלת. שראשי נמלה טל, קבוצותיי רסיסי לילה. מה עונה הרעיה? פשטתי את כותנתי. איך החיל בשינה? אני כבר נכנסתי למיטה, עכשיו צריך להתלבש. רחצתי את רגליי. פעם, הרצפות לא היו ממרצפות. היה מאדמה כבושה. לפני שאדם היה נכנס למיטה, היה רוחץ את רגליו כדי לא ללכלך את הסדינים, נכון? אז רחצתי את רגליי, איך חאת הנפם. מדרש שיר השירים רבה, רחצתי את רגליי מעבודה זרה, איכה התנפם בארץ ישראל, שהמקום הזה מסיעני לעבודה זרה. ביטויים אנטי-ציונים חזקים, נכון? דודי שלח ידו מן החור. מה זה חור? חלון. חלון קטן. דודי שלח ידו, ומעי המו עליו. קמתי אני, לפתוח לדודי. הולך לאט. וידיי נטפו מור, ואצבעותיי מור עובר על כפות המנעול. צריך לחשוב כל מיני מחשבות, לפתוח את המנעול. פתחתי אני לדודי, ודודי, חמק עבר. כן? אז אני, אז היא יוצאת על הרחובות, מחפשת את דודה, השומרים נותנים לה מכות. כל זה בגלל שהיא התעצלה. נכון? אז משהו, פשטתי את גדונתי, מורה על התעצלם להישמע לקריאה ולשוב לארץ הקודש, לארץ ישראל. דודי שלח ידו מן אחור, רמז לעזרה, פוצר בהם ולנחמיה ולנביאים האחרונים. סוף דבר, רק חלק מן העם נענה ולא בלב שלם, ולכן גמלם האלוה כמחשבת ליבם, ונתקיימו בהם ההבטחות האלוהיות, רק בידה מצומצמת כפי מיעוט התעוררותם. כי העניין האלוהי אינו חל על האדם, כי אם לפי הכנת האדם, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. אף אנו, אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוהי אבותינו בלבב שלם, כי אז היה הוא יתברך מושיענו, כאשר הושיע את אבותינו במצרים. עכשיו שאין הדבר כן, אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו, השתחוו להר קודשו, והשתחוו לאדום רגליו, והמחזיר שכינתו לציון וכדומה, כי אם כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר, כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלה או דומיהם, כאשר העיר אותה בצדק, שר הכוזרים.